בשבוע שעבר היה לי סיפור מאוד מעניין. הייתה איזו אישה שהיא מאוד הייתה מסורה לילדים שלה. תמיד דיברה איתם, תמיד שמעה אותם, תמיד התעניינה בהם, שהיא הייתה איתם בקשר מאוד טוב, דאגה להם. היה לה מסירות נפש מאוד מאוד גדולה לטיפול בילדים שלה. עם בעלה היא לא כל כך היה טוב. עם בעלה לא היה טוב, אבל עם הילדים היה משהו מיוחד, אמא מאוד 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 מיוחדת, טובה. במיוחד בקשר הרגשי, בקשר הנפשי, בשיחות, בהבנה, בכל הדברים האלה. ופתאום התחילה קצת לריב עם בעלה בכל רם, מה שנקרא, ולאיים שהיא תתגרש, שהיא רוצה להתגרש, ופה ושם. הילדים נורא נבהלו מהבעיה בינה לבין בעלה. נורא פחדו מגירושין, נורא פחדו מכל המתח בבית. והם הגיבו על זה מאוד קשה. זאת אומרת, נתנו לאמא להבין שזה מאוד מאוד פוגע בהם ומאוד קשה להם עם זה. ושהיא בעצם הורסת להם את החיים, ושמה היא עושה להם. הילדים הגיבו מאוד מאוד קשה לסיפור הזה. והיא קיבלה את התגובה של הילדים בתור כפיות טובה. זאת אומרת, אמרה, אני כל החיים מוסר את הנפש על הילדים שלי, ובסוף, כשאני עושה משהו שלא מוצא חן ביניהם, אז הם כאילו מוחקו את כל מה ש... כאילו כל מה שעשיתי להם למענם כל החיים, אז הם כאילו מוחקים, כי היא ראתה, היו איזה שתי בנות שעשו לעצמם מין יומן כזה, היא כותבות לעצמם כל מה שהן מרגישות, והיא גילתה את זה, והיא כתבו שמה. טיינס על האימא שהיא הורסת את החיים, הורסת את הבית, הורסת את הכל, היה להם. וזה מאוד מאוד פגע באישה הזאת. היא הרגישה שהילדים שלה כאילו אין לי בעל, ובסוף גם אין לי ילדים, מסרתי את הנפש כל החיים על הילדים, בסוף הם עושים לי דבר כזה. מאוד מאוד הייתה פגועה מהילדים שלה. היא באה לדבר, לפקוט על הפגיעה שלה מהילדים. אני אמרתי לה שיש יסוד שכל אדם צריך לדעת אותו. ילדים יש להם סדר עדיפויות שונה ממבוגרים. זאת אומרת, היסוד שלנו בחיים, בכל שטח, זה סדר עדיפויות. למשל, בכסף. אחד מחליט שהוא צריך רהיטים יפים, אחד מחליט שהוא צריך בגדים יפים, אחד מחליט שהוא צריך אוכל טוב, אחד מחליט שהוא צריך דירה יפה, אחד מחליט שהוא צריך... כל אדם מוציא את הכסף על משהו אחר. לכל אדם יש סדר עדיפויות אחר. מה יותר חשוב בעיניו, מה פחות חשוב בעיניו. וההתנהגות, במיוחד הכלכלית, אבל לא רק הכלכלית, גם ההתנהגות הערכית, אפילו ההתנהגות הערכית, היא סדר עדיפויות. אחד בא ואומר, לי הכי חשוב בחיים זה לימוד תורה, ואם אני אפסיד כסף, כדי שאני אלמד תורה שווה לי. אחד לא, אחד אומר, אני מוכן ללמוד תורה בתנאי שלא יהיה לי נזק כלכלי, אבל אם זה מפסיד לי כסף, אז אני, הכסף יותר חשוב. זאת אומרת, כל אחד יש לו סדר עדיפויות אחר בחיים. כל אדם בא בתוך החיים מתוך איזה סדר עדיפויות, וזה בעצם קובע את כל הערכים שלו, ואת כל ההתנהגות שלו, ואת כל המבנה של החיים, של הבית, של הכל. וסדר עדיפות של ילדים בא כמובן ממקום ילדותי, מעולם של ילדים, זה א', אבל לא רק ילדים, אפילו נוער מתבגר, אפילו בני 16 ובני 18 ואפילו בני 20, יש להם סדר עדיפות שונה לגמרי מבני 40. זאת אומרת, הם רואים דברים בסדר עדיפות אחר לגמרי מאנשים בני 40. וכשאנחנו מתאכזבים מילד, כי כמו שהיא אומרת, כל כך הרבה התמסרתי לילדים, ונתתי לילדים, עשיתי לילדים, ובסוף בגלל דבר כזה, אז הם כל כך ככה, אז היא לא הבינה שכל מה שהיא נתנה פחות חשוב ממה שהם הרגישו שהיא מזיקה להם. זאת אומרת, הם הרגישו שהיא מזיקה להם בדברים הרבה יותר חשובים מהדברים שהיא נתנה להם. והיא לא הבינה את זה. ובעצם, מאחורי הסיפור הזה מונח יסוד. מונח יסוד מאוד מאוד חשוב בחינוך ילדים. היסוד בחינוך ילדים הוא שכדי לחנך ילדים אנחנו צריכים שני דברים. א', להבין מה סדר העדיפות של הילדים. אנחנו צריכים מראש, כשאנחנו באים לחנך ילדים, צריכים להבין את הראש שלהם ומה סדר העדיפות שלהם, וכל ילד זה סדר עדיפות אחר, זה לא משהו משותף לכל הילדים. כל ילד יש לו סדר עדיפויות אחר.
בגלל
שהאופי הוא אחר, זה נובע מהרבה דברים, גם מאופי, גם מהבית שהוא גדל, גם מהדוגמה האישית שהוא ראה. זה תרכובת, זה לא משהו שחור ולבן מדויק. אז קודם כל אנחנו צריכים להבין את הסדר העדיפות של הילדים. ודבר שני, חלק מהחובה שלנו בחינוך זה לכוון את הסדר העדיפות של הילדים. אם אנחנו לא נכוון את זה נכון, אז הם גם לא יגדלו נכון. זאת אומרת, זה לא מספיק שאני אומר לילד, מחנך אותו לכל מיני השקפה וערכים ומצוות וזה, אלא אני צריך לחנך אותו שזה יהיה ראשון בסדר עדיפויות. זה לא מספיק שהוא מקבל את עצם הדרך, אלא הוא צריך לקבל את הדרך בסדר עדיפויות נכון. סיפר לי אברך, שהוא חצי ספרדי, חצי אשכנזי, אבא שלו ספרדי, אמא שלו אשכנזייה, והוא למד בכל תורה, והוא התחבר כאילו להיות יותר בכיוון האשכנזי, והוא התחתן והלך לגור בבני ברק והתפלל לבית כנסת של יוצא כל תורה, והוא היה מין סגנון כזה, והוא עברה חשוב, תלמיד חכם, הכל. ואבא שלו בא אליו לפני ראש השונה ואומר לו שהוא צריך להיות חזן באיזה בית כנסת ספרדי בתל אביב, ואצל הספרדים יש חזן ועוזר חזן, אז הוא רצה שהוא יבוא להיות העוזר שלו, הבן הזה. והבן אמר לו, אני רגיל א' לתפילה אשכנזית, וחוץ מזה אני גם רגיל לתפילה ישיבתית. זאת אומרת, תעזוב, נגיד, חלק של ספרדי הייתי עוד יכול, אבל אני רגיל לתפילה, שם זה בעלי בתים, תל אביב, אנשים פשוטים, לא אפילו לא לגמרי חרדים, אבל בעלי בתים, לא אנשים, לא בני תורה, לא כלום. הוא אומר, אני רגיל להתפלל מעניין ישיבתי, איך אתה דורש ממני דבר כזה? אבא התעקש שלא, אתה חייב לבוא איתי שם לראש שונה. והבן לא ידע מה לעשות, הוא ממש הרגיש שמצד אחד לא נעים לו, הלחץ של אבא היה מאוד חזק. מצד שני הוא הרגיש שהוא דורש ממנו משהו שהוא לא יכול. אותו, הוא ראה שיש לו כזה מצוקה, אז הוא הלך לרב חיים קניאבסקי. שאל אותו, סיפר לו את הסיפור, שאל אותו מה לעשות. אמר לו רב חיים קניאבסקי, כיבוד אב דאורייתא ותפילה דרבנן. כאילו מה, מה שאלה שלך, הוא אומר לו. כן, הוא אומר לו, כיבוד אב זה דאורייתא ותפילה זה דרבנן, אז מה? בעצם מה מונח בתשובה הזאת? בתשובה הזאת מונח סדר עדיפויות. אתה צריך לדעת שבסדר העדיפויות של החיים, הכיבוד אב קודם לתפילה שלך. זאת אומרת, הנה, רב חיים פה הגדיר לו איזשהו מושג בסדר העדיפויות בחיים. אם יש כיבוד אב שזה עומד מול תפילה, אפילו ראש השונה, לא מדבר על תפילה בשבת רגילה או זה, אפילו ראש השונה, עדיין כיבוד אב גובר על כל דבר. זה נקרא הגדרה של סדר עדיפויות. עכשיו, כשאנחנו באים לילדים, אם אנחנו לא יודעים מה סדר העדיפויות שלהם, אנחנו יודעים לקרוא נכון את סדר העדיפויות של הילדים, אנחנו לא נותנים להם את מה שהם צריכים, וכן נותנים להם את מה שהם לא צריכים לפעמים.
אבל שם זה רב. רב חיים נתן לו הגדרה.
אנחנו צריכים להחליט כהורים. ודאי. לא, רב חיים לא נתן לו. רגע. בוא נבין. רב חיים לא נתן לו הגדרה מהשכל שלו. רב חיים נתן לו הגדרה בשולחן ערוך. זאת אומרת, רב חיים בא ואמר, ההלכה אומרת שכיבוד אב דאורייתא ותפילה דרבנן. הוא לא בא מסברה. רב חיים לא בא מסברה לתת לו הגדרה. הוא בא ואמר לו, תשמע, על פי שולחן ערוך, כיבוד אב זה דאורייתא, ותפילה זה דרבנן. זאת אומרת, זה לא הגדרה שבאה מה... אבל אני לא מדבר על הגדרה הלכתית. הגדרה הלכתית כתובה לנו בשולחן ערוך. לא זה מה שאנחנו צריכים עכשיו זאת אומרת, אני לא בא להגיד שכל מי אחד מאיתנו צריך להיות פויסק עכשיו. אני לא נכנס לחלק ההלכתי. אבל למשל, יש דברים שילד מרגיש שאם הוא יעשה את זה, זה יבייש אותו. וגם אם אתה תעשה את זה, זה יבייש אותו. יש דברים מסוימים, כן? דוגמה, אבא הכניס בן לישיבה. ובאמצע הסדר בא לישיבה לראות איך הבן שלו לומד ולשאול את הרם והמשגיח איך הבן שלו לומד. זה בסדר? זה חובה של אבא. אתה תיכנס באמצע הסדר לתוך בית מדרש ותיגש לראש ישיבה ולרם ולמשגיח ותשאל איך הבן שלי. הילד שלך הרגיש שביישת אותו הבושה הכי גדולה בעולם. איך עשית לי דבר כזה? מה אני עשיתי לך? עשיתי משהו הכי טובתך. אני דואג לך בתור אבא, אני עוקב אחרי הלימוד שלך. כן, אבל בסדר, עדיפויות שלו, הוא מרגיש שכל החבר'ה יסתכלו עליו ככה, ויצחקו עליו, שאבא שלו פתאום נכנס לבית מדרש. למה? כי אף פעם לא קורה שאבא של מישהו נכנס באמצע הסדר לשאול על הבן שלו. יש בישיבה 120, 130 בחורים, 200 בחורים, לא יודע כמה. אף אחד לא בא. פתאום אתה באת, ביישת אותי. במושגים שלנו, זה לא נכון, אני לא ביישתי אותך. אני דואג לך. במושגים שלו, הנה, בסדר העדיפויות שלו, בתפיסת העולם שלו, הדברים הם אחרת. אנחנו צריכים מראש להבין שבסדר העדיפויות שלו, עדיף לו אבא שבכלל לא מתעניין, באמת, אבא צריך להתעניין, אבל לא בצורה הזאת. לא בצורה, לא בית מדרש, לא לפני כולם. אבל אני מדבר, בסדר העדיפויות שלו, עדיף לי, אל תתעניין בי בכלל, מאשר שתעשה לי דבר כזה, שאתה מבייש אותי בית מדרש. אני אספר לך משהו יותר מעניין. זה קרה עם נכד שלי. נכד שלי למד בכל תורה. ואבא שלי, זאת אומרת, הסבא, בא לבקר אותו בישיבה. והוא לא היה יותר בעל הבית, הוא לא היה שייך לעולם הישיבות. והוא נכנס לבית מדרש ושאל איפה יושב הבחור הזה והזה, ויראו לו, אז הוא ניגש אליו ונתן לו נשיקה. הוא הרגיש הבן שלי שהאדמה בולעת אותו. מה רע בזה שסבא נותן לנכד נשיקה? אין בזה שום דבר, אבל בעולם הזה של בחור בישיבה, זה נורא מבייש. זאת אומרת, למה אין שכל מאחורי הדברים האלה? זאת אומרת, אני לא יכול להגיד היגיון, מה מבייש פה, מה לא בסדר פה, כן? אבל זה סדר עדיפויות של בחורים. בחורים מסתכלים על הדברים האלה בצורה כזאת. עכשיו, ברגע שזה, אם אני לא קורא נכון את סדר עדיפויות של הילד, אני פוגע בו. זה דוגמה קטנה, אבל יש דברים הרבה יותר משמעותיים. יש דברים הרבה יותר רציניים. מארגנים משהו בכיתה. ואני אומר, לי לא נראה. לא נראה לי שהדבר הזה נכון, הארגון הזה של הכיתה. ואני אומר לילד, אתה לא משתתף. אני אומר, אני לא יכול, אני לא יכול מול החברה, אני לא יכול מול הזה, מה אתה עושה לי? עוד הפעם, זו אותה שאלה. יש מקרים שכן, צריך להתעקש, יש מקרים שכן צריך להתעקש עם ילד, כי עוד הפעם, זה עניין של, אני זוכר, גם היה לי סיפור עם הבן שלי, הוא היה בשיעור ג' בישיבה קטנה. ובזמן קיץ, זאת אומרת, אחרי פסח, החליפו להם רם. והבן שלי עוד שייך היה לתקופה הפרה-היסטורית. מה זה נקרא תקופה הפרה-היסטורית? שישיבה קבועה קבעו רק בסוף בקיץ של שיעור ג' או בסוף באב, רק אז הלכו להיבחן ורק אז היה ישיבות. היום כבר מפורים כבר הכל סגור, אבל כך היה אז. אז היה עוד נורמלי. אז הביאו להם איזה מגיד שיעור שהבחורים החליטו שהמגיד שיעור הזה הוא לא מספיק למדן והוא לא מספיק שום שלא מספיק טובים, ואם הם ילמדו אצלו, הם לא יצליחו בישיבות. אז הם ניגשו לראש ישיבה ואמרו שהם לא רוצים את הרם הזה. הוא אמר להם שהם לא, אין להם מה להגיד, והרם הזה יהיה המגיד שיעור. אז הם החליטו שכל השיעור יעשה הפגנה, אף אחד לא נכנס לשיעור. הוא צלצל ואמר לי, שהחליטו שאף אחד לא נכנס לשיעור. אמרתי לו שההצלחה בישיבה לא תלויה בככה או ככה או ככה, כמו שהיא תלויה בסייעתא דשמיא. סך הכל בשביל שהבחור יצליח, הוא צריך סייעת דשמיא. לבייש תלמיד חוכם ברבים, לא נותן סייעת דשמיא. אתה מבייש תלמיד חכם ברבים, מזה לא מקבלים סייעת דשמיא. ומילא, אני אוסר עליך, אתה כן תיכנס לשיעור. הוא אומר, אבל כל הכיתה הנגדי. אמרתי לו, בדברים של רשויים, אין כל הכיתה הנגדי. לבייש תלמיד חוכם, זה ירק ועל יבר, לא שייך. אתה תיכנס לשיעור, לא יעזור כלום. מה אני אגיד לחברים? תגיד שדיברתי עם אבא שלך, ואבא שלך אמר שאין שום היתר בעולם לבייש תלמיד חוכם, וההצלחה לא יוצאת מדברים כאלה. אז ברוך השם הוא אמר את זה, וזה עזר, והם ביטלו את כל השיעור, בסוף נכנס, וגם הצליחו, הכל היה בסדר. אבל הנה, אז אני כן בדעה שלפעמים צריך לצאת נגד הקבוצה, נגד הזה, אבל בדברים שהם ממש על פי הלוכה. אבל יש דברים קטנים שיותר עניין רגשי, יותר עניין של כבוד, יותר עניין של מוסכמות חברתיות. אנחנו צריכים להיות ערנים לרגישות של הילדים, ערנים לסדר העדיפויות שלהם. זה נושא אחד. נושא שני, לפעמים אני מנסה להבטיח לילד איזה מתנה, איזה פרס, איזה משהו אם יעשה כמו שאני, משהו שאני מבקש ממנו. אם אני לא קורא אותו נכון ואני לא מבין את סדר העדיפויות שלו, אז מה שאני מבטיח לו לא מדבר אליו. אז אני טועה, אז אני לא אצליח. ולפעמים זה לא רק עניין של פרס. בכלל, אני צריך לגשת לילד ולנסות לדבר איתו מתוך הבנה של הסדר העדיפויות שלו. ואז יש לי איתו את התקשורת הנכונה, את השפה הנכונה, באיך לגשת אליו ואיך לדבר איתו. זה כיוון אחד. הכיוון השני, שהוא לא פחות חשוב, זה בחינוך של הילדים, אני צריך לחנך אותם לסדר עדיפויות נכון בחיים. זאת אומרת, הם צריכים שיהיה להם בחיים שלהם הפרטיים, להסתכל על החיים בסדר עדיפויות נכון. זה לא קורה לבד. זה עניין של חינוך, זה עניין של חינוך. ואם אני לא אעבוד על זה ואני לא אחנך לכיוון הזה, עכשיו, החינוך בדברים האלה מתחיל קודם כל בדוגמה אישית. חיים שמעונביץ' אמר פעם שמי שסוגר את הגמרא בשביל 10 שקל, אז כל הגמרא שלו שווה 10 שקל. זאת אומרת, אם ילד רואה שעל כל שטות, על כל דבר הכי קטן, סוגרים את הגמרא. לא משנה על מה. אז בעיניו זה ככה שווה. לעומת זה, אם הוא רואה שאני מוכן להפסיד, אני מוכן לשלם, אני מוכן לסבול בשביל הלימוד, אז הלימוד יש לו סדר עדיפויות גבוה בבית. אני מכיר אברך שהיה אומר שיעור דף היומי, והוא הגיע לסיום השס. הוא הגיע לסיום. אז בבית הכנסת שהוא אמר את השיעור, עשו מסיבה גדולה על סיום השס. אז הוא אמר לאשתו, את תקני עכשיו לכל הילדים בגדים חדשים, כאילו שיש לנו חתונה של בן, כי סיום השס זה חשוב לא פחות מחתונה של ילד, אז כל הילדים עכשיו צריכים לראות שם בגדים חדשים כמו חתונה. מה זה עשה לילדים? זה עשה לילדים שסדר העדיפויות אצלנו בבית, הלימוד תורה זה מקום ראשון, עד כדי כך שאם יש שמחה של סיום, אז קונים בגדים חדשים. זאת אומרת, עוד הפעם, זה נותן לילדים איזה... אני לא יכול לתת לילדים אהבת תורה והערכה לתורה בכלים של מבוגרים. אני צריך לתת להם בכלים שהם יבינו. והכלים האלה שילד קיבל, ילדה בת 7, ילדה בת 6 שקיבלה בגדים חדשים, היא הרבה יותר תבין את אהבת תורה, את הערכה לתורה, מה שבכל מיני שיחות והרצאות ודיבורים. זאת אומרת, אבל אני בונה לה סדר עדיפויות. אני בונה לה סדר. פעם דיברתי עם אישה שאבא שלה היה ראש ישיבה, והיא אמרה לי, אצלנו בבית ידעו שאין דבר יותר קדוש מהשיעור של אבא, והכל משלמים והכל מקריבים של שיעור של אבא. אז הנה, סדר עדיפויות. הילדה התחנכה לסדר עדיפויות שמרכז החיים בעולם הזה זה השיעור של אבא. זאת אומרת, עוד פעם, זו צורה שאני בניתי סדר עדיפויות. עכשיו, סדר עדיפויות הוא בכל מיני שטחים. ניקח למשל נושא של יושר. נושא של יושר. אם הילדים רואים שאנחנו מוכנים להפסיד כסף כדי להיות ישרים, אומרת, אם אני רוצה להיות אדם ישר, והמחיר של היושר זה להפסיד כסף, ואני מפסיד כסף על היושר, אז זה יעזור לילדים הרבה יותר מ-100 שיחות ו-100 הרצאות על נושא יושר. אבל הם צריכים לראות שזה נמצא מקום ראשון בסדר עדיפויות של הבית. זאת אומרת, בדוגמה, בהתנהגות, בהתנהלות, אני מחנך אותם ומראה להם שהערך של יושר הוא הערך הכי גבוה בחיים, בהתנהגות שלנו בבית. וכשאני שם את היושר בדוגמה של סדר עדיפויות, זה נכנס לילד בדם, בעצמות, שצריך להיות ישר. אם אני מרשה לעצמי פעם אחת להתנהג משהו לא ישר, הילד מקבל הבנה שזה לא, זאת אומרת, לא להתנהג לא ישר כי אני נוחל. להתנהג לא ישר כי אני רוצה לצאת מזה יותר בקלות. זאת אומרת, לפעמים לא נעים לי משהו. לפעמים לא נעים לי, אני משקר כי לא נעים לי. לפעמים לא, אני משקר כדי לא להפסיד. לא תמיד השקר הוא בא ממקום כאילו של נוחל. לפעמים השקר כאילו בא ממקום של, יש לו סיבה הגיונית, אבל ילד לא מקבל את זה ככה. כי בסדר עדיפויות של ילד הוא צריך לקבל שאין דבר כזה שקר, אין דבר כזה רמאות, לא משנה מה המחיר. עכשיו, כשהוא מקבל את הצורה הזאת, אז הוא לומד שבסדר עדיפויות, יש מושג של סדר עדיפויות בחיים, יושר עומד לפני כל דבר אחר, גם לפני הפסדים כספיים. אז כמו שאמרתי, אני מוכן ללמוד, וגם אם יעלה לי כסף, אני אלמד ולא אעשה דברים אחרים. אני אהיה ישר. בן אדם לחברו. עוד פעם, זה מושג. אני ישבתי פעם בבר מצווה של חבר. היה שם אחד מגדולי הדור. אחד מגדולי הדור הכי חשובים היום, היה באותה בר מצווה. הבר מצווה הייתה פה בירושלים, ואותו אדם גודל הוא בא מבני ברק. למה הוא בא לבר מצווה? כי אותו אחד שהייתי אצלו, הוא עזר לו בהרבה דברים אישיים שלו, הוא סידר לו כל מיני דברים, הוא עזר לו אותו אדם גודל. אז בתור הכרת הטוב, הוא בא לבר מצווה של הבן שלו. אז הוא ניגש לאותו אדם גודל ואמר לו, אני הזמנתי את הרב, מפני הנימוס, מפני הכבוד, הזמנתי את הרב לבר מצווה. אבל אם זה פה בתוך ירושלים, אז זה כמו שלם זוכר, באים, אומרים, מה זה טוב, 5 דקות, והולכים. אבל הרב עשה שעה נסיעה מבני ברק לירושלים, ועוד שעה נסיעה יהיה חזור, ועוד לשבת פה, ועוד לחכות ועוד זה. זה יוצא 3 שעות ביטול תורה. אני לא מרגיש נוח שהרב עשה בגללי, שהבר מצווה שלי, שכל אחד בא אומר מזל טוב ויוצא, הרב עשה 3 שעות ביטול תורה. ככה הוא אמר לו. התשובה שלו הייתה, יש חיובים בבן אדם לחברו ששווים כל ביטול תורה. בשבילי זה היה בית ספר. בשבילי הסיפור הזה, זה לא בן אדם שבקלות סוגר גמרא, זה לא בן אדם שבקלות, אני גם בטוח שכל הדרך הוא למד, זה לא ביטול תורה של אחד שבדרך ישב ודיבר שטויות. אבל עצם ההגדרה, שהוא בא ואומר, יש חיובים בבן אדם לחברו ששווים כל ביטול תורה. מה מונח בהגדרה הזאת? סדר עדיפויות. מונח פה איזשהו סדר עדיפויות, מה קודם למה. זה בחינוך ילדים אחד הדברים הכי חשובים שיש בעולם. והנושא הזה צריך ללכת בכל מיני שטחים. בכל מיני שטחים. עכשיו, זה מורכב. כי גם סדר עדיפויות, כמו שאמרתי בהתחלה, אני לא יכול לחנך ילד לסדר עדיפויות שלא תואם את האופי שלו ואת ה... למשל, לי מאוד חשוב סדר וניקיון. מאוד חשוב סדר וניקיון. אני רוצה שכל ילד בבוקר, שהוא קם, יסדר את המיטה שלו, יסדר את הדברים שלו, ורק אז ילך לחיידר או לבית ספר, מה שצריך. מאוד חשוב לי. ואני מנסה לחנך ילדים שזה חשוב סדר וניקיון. יש ילד שבאופי שלו הוא לא מסוגל. הוא לא מסוגל לדברים האלה. עכשיו השאלה, שווה לי לריב איתו ולהעמיד את זה בראש סדר העדיפויות, או לא? התשובה היא, לא, כי זה סדר עדיפויות שלי. זה לא סדר עדיפויות אמיתי לכל בני אדם. זאת אומרת, יש אנשים שזה חשוב להם, יש אנשים שזה פחות חשוב להם, ויש אנשים שיכולים להתחבר לזה, ויש אנשים שלא יכולים להתחבר לזה. יש אנשים שיש להם שולחן עבודה, פה הנייר הזה, פה הנייר הזה, פה הנייר הזה, פה הנייר הזה, והם יודעים על הראש כל נייר למה הוא שייך, אבל בחיים לא סדרו את הניירות. זה בנוי ככה שיש להם את הניירות שלהם, והם יודעים כל נייר מה הוא, בחיים לא יסדרו את הניירות. ואם תסדר זה לא יהיה טוב, הם לא ימצאו את מה שהם צריכים. כדי למצוא את מה שהם צריכים, זה צריך לעמוד ב...
זה הסדר.
מה?
זה הסדר.
כן, זה סוג, זה מבנה, זה מבנה מסוים. ויש אנשים שהם נכנסים לחדר והם רואים את ה... הם לא יכולים בכלל לעבוד. קודם שיהיה סדר, אחר כך אני אעבוד. עכשיו, אני לא יכול לקחת את הסדר העדיפויות שלי ולשים את זה על ילד כשאני לא קורא אותו. כשאני לא קורא את הילד, מה המבנה שלו, איך הוא בנוי, מה הוא יכול, מה הוא לא יכול, מה האופי שלו, מה לא האופי שלו. אז יש פה שאלה מה האופי של הילד. יש פה שאלה מה החברה שהוא חי בה. יש פה שאלה, יש פה הרבה מאוד שאלות שאני צריך לשאול כדי לכוון ילד. אבל במודעות אני צריך לדעת, נחלק את זה. יש דברים שהם הלכה. הלכה לא ניתנת לוויתור, כמו שאומרים. הלכה צריכים לקיים. הלכה צריכים לקיים. אבל יש מושג בהלכה. מי נדחה מפני מי? זאת אומרת, כשאני אומר פיקוח נפש דוחה שבת, כשאני אומר עשה דוחה לא תעשה, כן, כל המושגים האלה. החזון איש מגדיר את זה בספר אמונה ותוכן, מגדיר את זה החזון איש, מי נדחה מפני מי. זאת אומרת, תמיד זה בעצם הגדרה מי נדחה מפני מי, זה הגדרה של סדר עדיפויות. זה בדיוק הגדרה מה סדר עדיפויות. אז בהלכה יש הגדרות מדויקות מה סדר העדיפויות, מה אנחנו צריכים יותר להקפיד, מי דוחה את מי, מה יותר חשוב ממה, כמו שאמרתי לכם בהתחלה, כיבודיו יותר חשוב מתפילה, כן, כל הדברים האלה, זה נושא הלכתי. זה נושא הלכתי ויש לו הגדרות בהלכה. בחינוך ילדים, אם הילד כרגע, דוגמה, כן, יש ילד שאין לו סבלנות להתפלל. אני מדבר על ילד בן 8, בן 9, הוא כבר בגיל שהוא יכול להתפלל, הוא יודע טוב לקרוא. אין לו בעיה להתפלל מבחינת הכישורים של הקריאה וכל הדברים האלה, אבל הילד אין לו סבלנות להתפלל. הוא בא לבית הכנסת, אחרי 10 דקות נגמר. ותפילה בשבת שלוקחת שעתיים, שעתיים וחצי, זה לא בשבילו. זה לא בשבילו. אין לו סבלנות להתפלל. עכשיו, אני יכול לבוא ולהגיד שתפילה זה דבר חשוב, ולהכריח את הילד לשבת על ידי כל התפילה בלי לזוז, ומה אני ארוויח? שהילד ישנה את התפילה כל החיים. לפעמים כשאבא עושה לילד שנה, שנתיים כאלה של טרור, הוא אחר כך שונא את התפילה כל החיים. כל החיים הוא לא מתחבר לתפילה, הוא לא יכול להתפלל. ורואים את זה. אני רואה אברכים. אני רואה אברכים באים בבוקר לבית הכנסת, במניין הזה בורחו, במניין הזה קדושה, במניין הזה קריאת התורה, בעשר דקות גמרו שחס הלכו. עברו שלוש טיבלך, וכל אחד הם הלכו. זה לא בגלל שאשתו צריכה ללכת לבית ספר, והוא צריך לשמור על הילדים ולהוציא אותם ואין לו זמן, אם ישאלו אותו ככה הוא יסביר, אלא בגלל שבילדות לא חינכו אותו נכון, והוא שונא את התפילה, הוא לא נהנה מתפילה, זה לא מדבר אליו. זה מין... אני מוכרח לעשות את זה, כי יהודי שומר מצוות מתפלל, אז אני מוכרח להתפלל. אז אני עושה את זה במינימום ההכרחי ואני בורח. אבל לא נעים לו כלפי עצמו, הוא כבר לא ילד בן 15, הוא כבר אבא לילדים. אז הוא אומר, לא, יש לי אונס, כי אשתי צריכה ללכת לעבודה ואין לי מי שיטפל בילדים. הוא גם מסדר את זה. אבל בעצם הוא בנוי עם סדר עדיפויות לא נכון, מובנה מהילדות. ובילדות לא קיבל את התפילה בצורה נכונה, כי האבא לא קרא נכון את האופי של הילד, אבא לא קרא נכון את היכולות של הילד. ברגע שאבא לא קרא נכון את האופי והיכולות של הילד, הוא בנה סדר עדיפויות לא נכון, המחיר נשאר כל החיים. המחיר הזה נשאר כל החיים.
מה הוא עושה כל החיים?
הוא כל החיים ישנה את התפילה. הוא יכול לתקן את זה. אני פעם טיפלתי מישהו שבאברך, שראיתי שהוא ככה, שאלתי מה לעשות. אמרתי לו, תלמד הלכות תפילה בעיון עם כל הראשונים וכל האחרונים. שב, תלמד הלכות תפילה בעיון. וזה עבד. למה? ברגע שאדם לומד את הנושא הזה בעיון, הוא מתחבר לזה. זה עצה לא שלי, זה עצה של החזון איש. החזון איש היה אומר, שאם אדם מרגיש שהוא חלש במשהו בהלוכה, בקיום של הלוכה מסוימת, שילמד אותה בעיון, ואז הוא יתחבר להלוכה בצורה נכונה. זה עצה לא שלי, אבל היא עובדת, זה עצה שעובדת. ודאי שאפשר לעזור, אבל הוא לא מגיע אליך, הוא לא מבקש ממך עזרה, הוא לא, בדרך כלל הוא חי ככה בשגרה מסוימת, והוא רק בא בשביל לצאת ידי חובה, אבל הוא לא מתפלל. אין לו קשר לתפילה בכלל. הוא לא מתפלל. מה? ילד שלא אוהב תפילה הוא לא שלא אוהב. הילד אין לו סבלנות בגיל מסוים, ואנחנו צריכים לעזור אותו ולחכות שהוא קצת יתבגר. וכשהולכים איתו בכוח, מסניעים עליו. אין מושג לא אוהב תפילה. יש מושג שילד לפעמים אין לו סבלנות, הוא צעיר, הוא לא מספיק בשל. לכל דבר יש בשלות. לכל דבר יש בשלות. כשאתה לוקח ילד בכיתה ו', מכניס אותו לבית מדרש, אומר לו, כך חברות, אתה תלמד 4 שעות, סדר. הוא לא יכול לעשות את זה, הוא יתפוצץ. כשאתה לוקח בחור בן 15, 90% גם יקרים, הוא כבר כן יכול לעשות את זה. הוא יכול לשבת סדר של 4 שעות. ובחור בן 25 עוד יותר. זה בשלות מסוימת. כל אחד מגיע לרמה מסוימת, אבל אם אני לא קורא את הילד, ואני לא קורא את הבשלות שלו, ואני מנסה לבנות לו סדר עדיפויות בצורה מלאכותית, לא נכונה, אז זה מה שקורה. אז הילדים האלה פתאום גודלים בצורה מעובדת, ויש לא מעט אברכים ששונאים את התפילה. הם לא יגידו את זה בפה מלא, אולי אפילו הם לא יודעים את זה מפורש, אבל אתה רואה בהתנהגות שלהם, אתה רואה שהם לא, אף פעם לא מתחברים לתפילה בצורה רצינית, בצורה אמיתית. זה לא קורה להם.
כשאולי
אברכים
זה אולי נסים.
מה?
הנושרים
בדרך כלל זה לא שהכריחו אותם, זה לא נכון. הנושרים בדרך כלל זה בחורים עם בעיות רגשיות מאוד מאוד קשות. בדרך כלל הנושרים זה רק כמעט לא קיים, שבגלל שהם אומרים את זה אחרי שהם נושרים, אומרים, הכריחו אותי ועשו לי וזה, אבל זה יותר בעיות רגשיות, הנושרים. זה יותר בחורים שמרגישים שהם הסתכלו עליי בתור סוג ב', ואני סוג ב', ואני לא שווה, ולא אהבו אותי, ולא רצו אותי, ויותר, זה יותר מהכיוון הרגשי, הבעיות של הנושרים. פעם היה עוד נושרים, בדור הקודם עוד היה נושרים של יצר הרע. זאת אומרת, אחד נחשף לדברים שלא כשרים ולא טובים ולא זה, ולאט לאט נפל. היום לצערנו זה כבר נעלם, אין יותר נושרים של יצר הרע. למה? אני אגיד לך למה, כי היום אפשר לעשות את כל העבירות בתוך הישיבה. לא צריכים לנשור. יש בחורים שיושבים בישיבה ועושים הכל, כל מה שאפשר לעשות הם עושים בתוך הישיבה. דור חדש היום. אני לא אומר, תמיד היה בישיבות בחורים בודדים שעשו את זה. בזמנו סיפרו בדיחה בישיבת וולוז'ין, שתפסו 3 בחורים שישנו סיגריה בשבת. ואחד מהשלושה היה ביאליק, זה המשורר. שאלו את הבחור הראשון, למה ישנת בשבת? אז הוא אמר, שכחתי שהיום שבת. שאלו את הבחור השני, למה ישנת בשבת? הוא אומר, שכחתי שאסור לעשן בשבת. שאלו את ביאליק, למה ישנת בשבת? הוא אומר, שכחתי לסגור את הוילון, שלא יתפסו אותי. מה אני בא להגיד? זה נושא אחר, אבל זה לא דומה בכלל. אני מדבר על משהו אחר, אני מדבר על ילד שאני מנסה להכניס אותו לסדר עדיפויות לא נכון, לא בגלל שזה לא נכון באמת, בגלל שבאופי שלו הוא לא מסוגל, הוא לא בשל עדיין, בבשלות שלו או באופי שלו, הוא לא מסוגל לדברים. סתם, ילד שגדל בבית חסידי, כן? דוגמה. בבית חסידי, אחד הדברים הכי חשובים שחייבים כל בוקר ללכת למקווה, אבל עוד יותר כל ערב שבת. לא שייך ערב שבת, ללכת למקווה. בא ילד ואומר, אותי מקווה מגעיל. אני לא יכול להיכנס למים שעוד 50 איש נכנסו או 200 איש נכנסו. מגעיל אותי. למה מגעיל אותו? זה סוג של איסטניס כזה, זה הוא לא יכול. הוא לא יכול להיכנס למים האלה של ה... זה מגעיל אותו. אצל האבא בסדר עדיפויות, מי שלא הולך למקווה הוא לא יהודי. הוא לא יהודי, אין דבר כזה. יהודי שלא, שיום שישי לא הולך למקווה, זה, זה... אבא ככה גדל. אבא ככה גדל. אבא שלי סיפר לי, אבא שלי היה, לפני השואה, אבא שלי היה חי ברומניה, היה... וכשנכנסו הגרמנים, אז רומניה הרי חתמו הסכם עם ה... הם הלכו איתם, הם לא היו מלחמה עם ה... עם הגרמנים, אז הם גייסו אותם, את הרומנים, הם גייסו לצבא הגרמני. הוא היה חייל בצבא הגרמני, לא חייל עם רובה, אלא הם היו חוטבים עצים ומביאים לחיילים עצים להעסקה, לבישול, לחימום, שיהיה להם עצים. היו פועלים כאלה, אבל עם מדים של צבא, הם היו נקראים חיילים. הוא אומר, לקחו אותם לאוקראינה. היה קור בחורף שם, היה קור נוראי, אי אפשר לתאר. את הקור. הוא אומר, היה שם בחור חסידי, חסיד ויז'ניץ. הוא אומר, הוא היה כל בוקר, בא עם הגרזן, שובר את הקרח וטובל בנהר. אצלהם זה היה, זה היה... הוא סיפר שהלכו וגילו לקצין הגרמני, שהיהודי, יש איזה יהודי שכל בוקר הוא טובל מטעמי דת, הוא טובל בזה, בקור הזה, במים. הקצין אמר שהוא לא מאמין, זה נראה לו שקר. ליתר ביטחון הוא הלך, עלה על עץ, לעקוב אם זה... והוא ראה שזה נכון, שבחור בא במסירות נפש וזה. אז הוא נתן לו שבוע חופש מעבודה, פרס על זה שיש לו מסירות נפש על, על התפילה בבוקר. לא משנה, מה אני בא להגיד? באמת, זה חינוך. זה חינוך שהם גדלו על זה שיהודי חייב לטבול במקווה. אבל אם אני בא עם ההשקפה הזאת, והילד שלי לא בנוי לזה, אני מסניע עליו את כל העולם הזה, אסור לעשות את זה. צריכים לחכות שזה יבוא לבד, שזה יבוא בכלים שלו, בדרכים שלו. אז כשהוא מתבגר, אז הוא הולך בשש בבוקר ראשון למקווה, שהמים עוד נקיים, כי לימדו אותו שזה חשוב. בסדר, הוא מוצא פתרון, אבל לא ללכת עם הילד בכוח. ללכת עם הילד בכוח. וזה בכל מיני שטחים, זה בשטח של הלכה, זה בשטח של הנהגה של בית, זה בשטח של... אני מכריח ילד לוותר על משחק בשביל האח שלו. זה סדר עדיפויות נכון. סדר עדיפויות נכון. אבל לפעמים ילד לא מסוגל, אסור לי לעשות את זה. לפעמים אני בא לילד ואומר לו, אם תיתן לו את המשחק שלך, יהיה לך מצווה נורא גדולה. וזה מדבר אליו, וזה עובד. לפעמים זה לא מדבר אליו, ואני מסניע עליו את המצווה. זאת אומרת, אני צריך ללמוד. אני צריך ללמוד, לכל ילד אפשר לבנות סדר עדיפויות בצורה אחרת, בצורה שונה. ואם אנחנו לא נבנה נכון את הסדר עדיפויות של הילדים בחינוך, אנחנו לא נצליח איתם. זאת אומרת, כדי להצליח בחינוך של הילדים, אנחנו חייבים גם לקרוא את הילד, להכיר את הסדר עדיפויות שלו, אבל גם לכוון אותו בכל מיני שטחים. בשטח שבין אדם לחברו, ובשטח שבינו לבין המקום לימודים שלו, בשטח של האחים והאחיות שלו, בשטח של המשפחה, בשטח של כיבודה, בשטח של שמירת הלכה, שבת, כשרות, קיום מצוות, כל הדברים האלה. קל מאוד להגיד, אני מקפיד רק הכשר בדץ, ומה שפחות מהכשר בדץ, אני לא אוכל. אבל הילד שלי מאוד מאוד רעב. ואנחנו נמצאים בחתונה, וההכשר לא טרף, אבל לא בדיוק ההכשר שלנו. האם מותר לי לתת לילד, אתה תהיה רעב ותסבול, כי אנחנו לא אוכלים פחות מההכשר הזה? לא תמיד זה מותר. כי יש ילד שיקבל את זה בסדר עדיפויות, שיעבט את זה ולא לא יבנה את זה. אני צריך לקרוא את הילד. יש ילד שזה יבנה אותו, שאנחנו, אין, אנחנו אפילו שרעבים לא אוכלים. ויש ילד שההפך. הוא לא יקבל את זה, הוא לא יקבל את זה טוב, והוא יסנה את ההקפדה בכשרות הזאת.
אז הוא לא, בעיניים שלי,
הוא לא
יקבל
את זה, שאנחנו
חלש
שנותנים
כל הזמן כזה.
לא, זה תלוי מה הילד, עוד הפעם. יש ילד שיכול, יש ילד שלא יכול. אתה צריך לקרוא את הילד.
אתה צריך...
בסדר, לכן אמרתי, צריך לקרוא אותו, אם זה בא ממקום נכון או בא ממקום לא נכון. אבל אנחנו צריכים לקרוא את הילד, אנחנו צריכים להבין. כשאני בונה לילד סדר עדיפויות, אם אני לא מבין נכון את האופי שלו, ואני לא מבין נכון מה אפשר לעשות לו ומה אי אפשר לעשות לו, אני בסכנה להפסיד אותו. זה צריך לזכור כל הזמן, שאנחנו בדברים האלה, אם זה לא הולך נכון, אנחנו נפלים בסכנה להפסיד את הילד לגמרי. או להפסיד חלק מהחינוך של הילד, שזה גם לא דבר רצוי. לכן צריכים לקחת בחשבון, בהשקפות של חינוך ילדים, שיש ערך שנקרא סדר עדיפויות, גם בהתנהגות אליהם וגם בחינוך שלהם, ובהתאם לזה לבנות את החינוך של הילדים.